שלום, והם בפודקאסט על המשמעות, תמיר דורטל מארח את הרב דוקטור יוסי שטמלר, שכתב ספר שהוא ביקורת על הפוסט-מודרניזם מכיוון לא צפוי, מהכיוון ההיסטורי. הוא טוען שההשתנות של החברה הכללית היא השתנות הולכת וגוברת מאז התקופה היוונית ועד היום, ואילו שהעולם היהודי כמעט לא משתנה, שהשינוי בעולם היהודי הוא רק בענפי הענפים שלו, ומשום מה התזה הזאת מפריחה את הפוסט-מודרניזם. אז יישארו איתנו כדי לגלות למה. האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום הרב יוסי שטמלר.
שלום שלום.
אז התכנסנו כאן לרגל ספר שהוצאת, פלטינה ופלסטלינה, שיש לו שם מאוד מקורי, אבל גם מהלך טיעון מאוד מקורי, נגד הפוסט-מודרניזם. אבל לפני שנדבר נגד הפוסט-מודרניזם, בואו נדבר קצת בכלל על מה זה פוסט-מודרניזם, כי יכול להיות שאיפשהו במהלך המאות פרקים שכבר עשיתי, פספסתי להגדיר את זה בצורה מדויקת, וכדאי מאוד לפי דעתי שננסה להבין את מהלך הטיעון שלהם, לפני שננסה להתמודד איתו.
כן, אוקיי, אני אגיד, הספר הוא לא ממש נגד פוסט-מודרניזם, באיזשהו מובן הוא אומר, הפוסט-מודרניזם עזר לנו להבין הרבה דברים שלא הבנו אותם כמו שצריך עד שהוא הגיע, כך שהוא לא בא ודוחה אותו לגמרי, אבל כן צריך לדעת להתמודד איתו, אז בואו רגע ננסה להסביר, כמו שאמרת, מה זה בעצם פוסט-מודרניזם. אז אנשים חיו במשך מאות ואלפי שנים, בתפיסה שיש ערכים מוחלטים, ויש אמת ברורה, כמובן היו ויכוחים, אולי האמת אצלי, אולי האמת אצלך, אבל התפיסה הייתה שיש ערכים מוחלטים וכולי. מה שקרה במערב, ב-150 שנה האחרונות, זה שהתחילו כל מיני מהפכות.
לא משנות ה-60? זאת אומרת...
אוקיי, אז נכון שהפוסט-מודרניזם הוא תופס תאוצה, בעיקר אחרי מלחמת העולם השנייה, אבל אני הולך טיפה אחורה, כי בסוף כל תנועה, גם הגותית וגם חברתית, יש לו שורשים טיפה בעבר. אז האדם המערבי מתחיל לנוע על כדור הארץ, והוא מתחיל להיחשף באופן חסר תקדים להרבה מאוד תרבויות ודתות, והוא מתחיל להבין ש... אתה יודע, כשדג מסתכל עליך דרך הזכוכית של האקווריום, ואתה שואל אותו בתוך איזה חומר אני נמצא, אז הוא אומר לך שאתה נמצא בתוך מים, כי החומר השקוף היחיד שהוא מכיר זה מים, כי הוא נמצא בתוך אקווריום, הוא לא יודע מה זה אוויר, הוא רואה שאתה נמצא בתוך חומר שקוף, אז הוא בטוח שהחומר השקוף שהוא מכיר, דהיינו מים, זה גם החומר שבתוך אתה נמצא.
וזה גם באמת מאוד מערער, אם אותה בת אולפנה הולכת להודו, אחרי הצבא, סליחה, אחרי השירות הלאומי, והיא רואה שם אנשים נורמליים, גומלי חסדים,
רציונליים,
דואגים למשפחתם, רציונליים, חברה מתפקדת, פחות או יותר, איכשהו הם מצליחים גם להסתדר בכביש עם כל החוקי תנועה שהם תורה שבעל פה שלהם. וזה מאוד מערער, לראות חברה אחרת מתפקדת, שהתורה קוראת להם רשעים, עובדי אלילים וכל מיני דברים כאלה, ואתה רואה, וואלה, חיים טוב.
נכון, אז אתה רק נותן במיקרו את מה שקורה בעצם לתרבות המערבית כולה, שהיא בעצם נחשפת לכל התרבויות האלה, והיא באה ואומרת, רגע, אז במה אני יותר טוב מהם? למה הערכים שלי הם יותר נכונים, או יותר אמיתיים, או יותר מדויקים מהערכים שלהם?
או למה כל כך להקפיד על התרבות שלי?
יפה, אז המשמעות היא שאין אמת מוחלטת, ואז אני יכול להיות יום אחד פה ויום אחד שם, ואני יכול לשנות את הערכים שלי, ולמעשה אנחנו מגיעים באמת לתפיסה שהיא, כמו שאתה אמרת, החל משנות ה-60, 70, למעשה אנחנו מגיעים לכך שהמערב נכנס לתוך תפיסת עולם, שנקראת רלטיביסטית, תפיסת עולם יחסית, אין אמת מוחלטת וכולי. עכשיו, עד כאן הדברים די ידועים, אני רוצה לתת כמה משמעויות של התפיסת עולם הזאת. המושג הבסיסי בפוסט-מודרניזם, או אחד המושגים הבסיסיים, זה המושג של הבנייה חברתית. וזה בעצם, אפשר להסביר את המושג הזה בצורה מאוד פשוטה, אם אתה היית בגיל יומיים עובר לגדול אצל הורים אחרים, ביבשת אחרת, נגיד הייתי לוקח אותך לגדול בסין, או לגדול באודו, או בארגנטינה, או ברוסיה, או בארצות הברית, אז כולנו מבינים שהיית גדל בתוך תרבות אחרת, בתוך ערכים אחרים, והיית פשוט צומח להיות בן אדם אחר לגמרי.
והייתי מפיק פודקאסט עם ערכים שונים לגמרי.
יפה. פה זה קטילה עצמית, אני אומר. בסדר? זאת אומרת, כן, היית למעשה משרת, או מדברר ערכים אחרים לגמרי, והיית עושה את זה...
לא קוראים לי יוסי הסיני.
יכול להיות שהיו קוראים לך יוסי הסיני.
לא, מהרדיו הבינלאומי של סין, כי הם באמת מפיצים את הרדיו שלהם על מנת לשרת את האידיאולוגיה של המפלגה הקומוניסטית.
כן, אז בסדר. אז אתה גם משרת איזושהי אידיאולוגיה, אולי לא גייסו אותך בצורה מפורשת, אבל ההבניה החברתית שבה גדלת, היא יוצרת את זה שאתה לוקח ועושה פודקאסטים בכיוון מסוים, ואין ספק שאם היית גדל במדינה עם אג'נדות אחרות, אז אנחנו מבינים שהיית משרת ככל הנראה את האג'נדות האלה. עכשיו, צריך להבין, התובנה הזאת היא תובנה מאוד מאוד יסודית, כי אנחנו רואים התנגשויות, כן? למשל, תלך למלחמת העולם השנייה, אז אתה יכול לראות שם את הגרמנים ואת הרוסים בהתנגשות הכי גדולה, בהתנגשות המזוינת הכי גדולה שהייתה אי פעם. אבל, והגרמנים שונאים את סטלין, והרוסים שונאים את היטלר, וברור לך שאם היית לוקח את הרוסי הזה, שנולד נניח, 1918, ופשוט לוקח אותו אחרי שהוא נולד ומגדל אותו בגרמניה, ולוקח את הגרמני הזה שנולד גם הוא ב-1918, ונותן לו לגדול מגיל יומיים ברוסיה, אז ההוא שיש לו גנים גרמנים וגדל ברוסיה, היה שונא את היטלר ותומך בסטלין, ולהפך, זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שכל מה שאנחנו רואים, אנשים מסתובבים מסביבנו ויש להם המון דעות מוצקות וביטחון עצמי, וזה מה שאני חושב ואני. והתשובה של הפוסט-מודרניזם זה לא אתה, כי אם היית גדל במקום אחר לגמרי, אז ברור שהדעות שלך היו שונות, והיית אוהב מאכלים אחרים, וצבעים אחרים, ומוזיקה אחרת, והייתה לך מנטליות אחרת, והיית רואה את כל העולם בצורה אחרת, אז למעשה, כל מה שאתה אומר, אני ואני, ואתה חושב שזה אתה, זה לא אתה, זה החברה. וכולם מכירים את האמירה של ארכימדס, תן לי נקודת משען, ואני אזיז את העולם. אז אומר הפוסט-מודרניזם, תן לי הבנייה חברתית, ואני אזיז את האדם. אפשר כל אדם, פשוט לתת לו ערכים אחרים, והוא יהיה אדם אחר.
או אם נסיר את נקודת המשען, אז בעצם לא אפשר להרים כלום. זאת אומרת, מהתיאור הדי קצר שנתת עכשיו, אני כבר מיואש. זאת אומרת, הורדה של הרוח מהמפרשים, מחדוות החיים, בכלל מהרצון לחיות. נראה שאולי יותר מכל דבר אחר, הפוסט-מודרניזם הוא איזשהו סממן להתאבדות המערב. המערב פשוט איבד את החשק לחיות, ועכשיו הוא פשוט מצא אידיאולוגיה כזאת שנשמע טוב, שאפשר לכתוב אותה במאמרים אקדמיים, שמתארת את אותו חוסר חשק לחיות.
תראה, פה אתה עושה מה שנקרא פסיכולוגיזציה של הפילוסופיה. כן? אתה מנסה להבין מבחינה פסיכולוגית איך הגענו לשם. אני פחות עוסק בזה בספר. כשהתחלתי לכתוב את הדוקטורט שלי על בעל התניה, אז המנחה שלי הזהיר אותי, אמר לי, אתה לא פסיכולוג, אתה כותב מחקר פילוסופי, אתה לא כותב מחקר, כי אני ניסיתי להסביר בנפש של בעל התניה, למה הוא כתב כל מיני רעיונות. אז אמר לי, תקשיב, אתה כותב דוקטורט בפילוסופיה, לא בפסיכולוגיה, אז אל תיכנס לזה. אז אני אומר, אפשר להסביר את הסיפור הזה בכל מיני דרכים. אין ספק שמלחמת העולם השנייה, ואני גם מתאר את זה בספר, כל הזוועות שעברו על האנושות, בעיקר המערבית, ב-50 שנה הראשונות של המאה ה-20, הם נתנו הרבה סיבות לבני אדם לרדת מהאיזמים הגדולים ולרדת מכל האידיאולוגיות, כי באמת זה דבר שטבע את החיים של מאות מיליוני אנשים. אבל אני אומר, נעזור רגע את הקטע הפסיכולוגי, כי אני פחות גם מתעסק איתו בספר.
אז בואו ננסה להדגים, חוץ מהרעיון הרלטיביסטי הזה שדיברנו עליו, איזה עוד רעיונות יש בפוסט-מודרניזם, שבעצם הוא בא ודובר אותם מתחת לכל הצרנן?
כן, אז אני חושב שצריך פה להבין שאנחנו מחזיקים מעצמנו אנשים מאוד רציונליים, כן? אנשים שחושבים, אנשים שבוחרים, אנשים שמתוך שיקול דעת מגיעים לכל מיני דברים. וכשאתה מתחיל להסתכל, כן, למשל, אני אגיד לך שבית משפט עליון בארצות הברית קבע שאדם שחור שהיה עבד, כן, אין לו זכות עמידה בבית משפט עליון.
זכות עמידה, זאת אומרת, הוא לא יכול בכלל להגיש תביעה, כי הוא לא ישות משפטית.
כן, כן. הוא
כמו שהעגלה לא יכולה להגיש.
כמו שפרה לא יכולה לגשת לבית משפט, אז גם הוא לא יכול. כן? ואני אשאל אותך, האם זה רציונלי? אז אתה תגיד לי, לא, זה לא הגיוני דבר כזה, מה זאת אומרת? אבל אני אגיד לך שבית משפט עליון בארצות הברית, אנשים כמוני וכמוך, רציונליים כמוני וכמוך.
הרבה יותר חכמים אולי אפילו.
כן, אוקיי, כן, בוא נהיה מספיק צנועים ונגיד שהם יותר חכמים מאיתנו.
פאר השכל האנושי.
כן, וזה קרה לפני 150 שנה בארצות הברית, אבל עברו 150 שנה ופתאום הרציונליזם השתנה, ופתאום המוסר השתנה, והיום זה לא יעלה על הדעת להגיד כזה דבר. או אם אני אומר לך שבמדינות אירופה, כן, בעשורים הראשונים של המאה ה-20, לנשים לא הייתה זכות בחירה. זה דבר שמבחינה רציונלית אף אחד היום לא מסוגל להסביר אותו ולנמק אותו. אז מה קרה? הם לא היו רציונליים אז? ודאי שהם היו רציונליים. לא הייתה כניסה לאוניברסיטאות לנשים, לאורך כל ימי הביניים עד עשרות השנים האחרונות. אז מה, כל הפרופסורים שישבו שם ואמרו זה רק דבר גברי ונשים לא יכולות וכו', אלה דברים שבכלל לא עולים על דעתנו להגיד אותם היום, אבל אנשים רציונליים כמונו פחות או יותר חשבו את הדברים האלה. כך שזה באמת מערער את כל הביטחון העצמי שיש לך במה שאתה מאמין בו, כי אתה אומר, רגע, עוד 50 שנה הסתכלו עליי, ואולי כמו שאני מסתכל עליהם ואומר, האנשים האלה, איך הם חשבו בכלל, עוד 50 שנה הסתכלו עליי וגידו איך אתה חושב. כך שזאת אחת הנקודות המאוד מאוד מטלטלות כשאתה מתחיל להפנים את הסיפור הזה של פוסט-מודרניזם.
כן, אולי אפשר להגיד אפילו יותר מזה, הפוסט-מודרניזם אימץ את אחד הדברים שגילה דיוויד יום, שזה שהשמש זרחה בכל הבקרים מאז שנולדתי, לא אומר שהיא תזרח מחר. זאת אומרת, היא לא רק מערערת את הביטחון שלי באיזושהי תרבות או באיזשהם ערכים, אלא את עצם הרציונליות כשלעצמה, ואומרת, אנחנו נוהגים להסיק בחיים הרגילים שלנו ממשהו שקרה 2,000, 3,000, אפילו 4 פעמים להמשך, ואי אפשר לבוא ולהסיק ככה, זה לא נובע מההשערה. זאת אומרת, יש איזשהם עובדות, והמסקנה לא נובעת מהעובדות האלה בהכרח, אלא עד עכשיו זה היה ככה, אבל מי אמר שזה ימשיך?
כן, אין ספק. עמנואל קאנט אמר שדייוויד יום מאיר אותו מתרדמתו הדוגמטית. זאת אומרת, באמת התפיסה הזאת שאם השמש זרחה מיליוני שנים, זה לא מוכיח שמחר היא תזרח, זה באמת דבר שהוא מטלטל. או אם תיקח את דקארט, שהוא בא ומטיל ספק בכל מה שקיים. אלה מהלכים שנעשו בראשית העת החדשה, אבל הם באמת גרמו לאנשים להתחיל לחשוב שכל מה שהיה הכי טריוויאלי שיכול להיות, הוא בעצם לא כזה, וזה באמת הופך את כל החשיבה האנושית למשהו שהוא על קירי תרנגולת. עכשיו, הפוסט-מודרניזם עושה עוד מהלך, ושזה עוד היבט של המושג הבנייה חברתית. וזה לבוא ולומר, תראה, אם, כמו שאני כותב את זה כאן בספר, אם בשעת ערב מוקדמת דופק על הדלת של הבית שלך מישהו, ואתה פותח ואתה רואה שהוא דייל של חברת שואבי אבק, והוא רוצה למכור לך שואב אבק, אוטומטית מה קורה לך? אתה מן הסתם לא רוצה לקנות את השואב אבק הזה, אוטומטית מה קורה? איזושהי חומה של הגנה צומחת בינך לבינו. אתה מגן על עצמך, אתה מבין שמישהו בא so called לתקוף אותך, או להוציא ממך כסף, אז אתה נזהר. ההבניה החברתית היא לא עובדת ככה. היא לא באה פרונטלית ואומרת לך, אני רוצה שתשתנה. הבניה חברתית היא מעצבת את האדם בלי שהוא מודע לזה. והעוצמה של ההבניה החברתית היא כזאת, ואני אתן פה כמה דוגמאות. כן? למשל, כן, זה ידוע שיש מקומות באפריקה, בסדר, שעושים מילת נשים. או למשל, בסין היו שוברים את אצבעות כף הרגליים של בנות צעירות, כדי שכף הרגל שלהם לא תעבור את האורך של 7-8 סנטימטר, זה נקרא רגלי לוטוס.
שהם לא יהיו ביגפוט.
כן, אבל הם גם לא יכולות אחר כך ללכת, כמו שצריך, הם נחות למעשה לכל החיים.
בסדר, לכל צד יש השלכות.
כן, יפה, אבל פה, כן, או למשל, אם אתה רואה רצח על כבוד המשפחה, כן, או בהודו שורפים אלמנות עם הגופה של בעלה, מה אני רוצה להגיד בכל הדוגמאות האלה? כל הדוגמאות האלה מראות לך את העוצמה של ההבניה החברתית, שהיא מסוגלת לקחת את הדברים הכי בסיסיים, הכי טבעיים של האדם, כן, ולמעשה להפוך את האדם כמשהו שפועל נגד עצמו. כן, זאת אומרת, בגרמניה הנאצית, אני מביא כאן את הדוגמה הזאת, הורים גרמנים מסרו להיטלר את הילדים שלהם שהיו מפגרים, כדי שהם לא יזעמו את הגזע הארי. עכשיו, אתה אומר, אהבה של הורים לילדים שלהם זה משהו שאנחנו מבינים אותו כטבעי. אבל ההבניה החברתית, כן, שאפשר להגדיר אותה כתוכנה, היא למעשה שיבשה את החומרה, כלומר היא שיבשה את הדברים הכי טבעיים של האדם, כלומר מי שעושה מילת נשים, זה לא שבט אחד על שבט אחר, שני שבטים נגיד שלוחמים אחד בשני.
זה עונש.
בדיוק, זה לא עונש, וזה לא הגברים של השבט על הבנות של השבט, אלא זה האימהות.
זה לא פטריארכיה כאילו.
כן, זה האימהות, או הסבתות, עושות את זה על הנכדות שלהם. כנ"ל שבירת כף הרגל בסין. זאת אומרת, מה שהפוסט-מודרניזם אומר לנו, זה בעצם שההבניה החברתית יכולה להיות כל כך חזקה, שלא רק שאוקיי, אתה היית עושה פודקאסטים לטובת איזה דיקטטור, אם היית גדל כן, בקוריאה הצפונית,
או... שהייתי מעקר את מיתרי הקול שלי.
כן, זאת אומרת, בדיוק, זאת אומרת, אתה מסוגל, בעקבות ההבניה החברתית, אתה מסוגל לפעול נגד הדברים הכי הכי טבעיים אצלך, וזה עוד יותר מבלבל אותנו בעצם, מה בעצם הערכים הנכונים? כן, זה עוד יותר גורם לנו לחוסר ביטחון, אז אם כך, אם אני מסוגל לפעול נגד כן, אם הורים נותנים את הילדים שלהם להיטלר, כי הם מפגרים, והם עושים את זה מרצון, או כן, מרצון עושים, כן, האנשים האלה מרצון עושות שבירת אצבעות כף הרגל, אז אתה מבין ש...
אז אולי זה לא נורמלי שאני שולחת ילדה למשרד החינוך, אולי יש בזה בעיה, אני צריך אולי להטיל ספק, גם בשליחה כזאת היא תמימה לכאורה.
אוקיי, אז אתה מגיע למושג אפוריה, כן, אם אני חוזר לפילוסופיה, כן, של אפלטון, אתה בעצם מגיע לאיזשהו מצב שאתה אומר, אוקיי, אז אני בסך הכל סימן שאלה אחד גדול, ובאמת זה מערער את כל הבסיס של החשיבה האנושית, של הערכים האנושיים, ולמעשה אנחנו באמת מגיעים למצב שהעסק הוא מאוד מאוד, איך, כן, כבר הרבה דיברו על זה, שזה באמת מפורר את כל התרבות, אבל מצד שני, מאין יבוא עזרי? זאת אומרת, אני רואה מול העיניים שלי תופעות, כן, את ההבניה החברתית, כמו שהסברנו. ברור לי שאם הייתי גדל מגיל יומיים במקום אחר, הייתי אוהב צבעים אחרים, ואוכל אחר, וערכים אחרים, ומנטליות אחרת. איך מתמודדים עם הדבר הזה? זה באמת דבר שהוא הוא, הוא, הוא כובש.
רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר, סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות. ולזה אתה קורא פלסטלינה. בעצם אתה אומר שגם הפוסט מודרניזם כשלעצמו הוא פלסטלינה, הוא איזשהו סוג של מצב של שינוי חברתי, הכל כל מיני משתנה מאוד מהר, וגם אם אנחנו מסתכלים לא רק על תרבויות שונות לאורך ההיסטוריה, אלא גם על תרבות אחת מסוימת לאורך ההיסטוריה, אנחנו רואים שהיא בעצמה משתנה. זאת אומרת, התרבות הגרמנית של היטלר היא שונה מאוד מהתרבות הגרמנית של היום, ושונה מאוד מהתרבות הגרמנית במאה ה-17 או במאה ה-16, גם אם לא הייתה גרמניה, אבל באותו מקום, באותו אזור שבו היה בר במינכן, אתה רואה כל הזמן את התרבות הגרמנית משתנה, ואנחנו הולכים 2000 שנה אחורה לתקופתו של אפלטון, אז בכלל אנחנו רואים את תרבות המערב בשלב מאוד מאוד שונה, ועם ערכים שאומנם בבסיסם המשיכו איתנו בחלקם עד היום, אבל הם השתנו לבלי הכר. אם ייקח את אפלטון ונביא אותו לשיחה קצרה עם ניטשה, יכול להיות שהדו שיח ביניהם ייראה מאוד מוזר לאפלטון.
אני אגיד לך, אני בספר אפילו מצמצם את זה לתקופה הרבה יותר קצרה. אני אומר, אם אתה היית ילד בגרמניה בשנות העשרה, או שנות ה-20 של המאה ה-20, מה היו מלמדים אותך בשיעורי אזרחות? שמה צורת השלטון האידיאלית? דמוקרטיה. אם היית ילד בשנות ה-30 וה-40 בגרמניה, מה היו מלמדים אותך?
לכוון לרצון הפירר.
כן, זה מה שנקרא פשיזם, זאת אומרת שהמדינה זה הערך העליון. ואם היית ילד בשנות ה-50 וה-60, היית שוב מקבל חינוך דמוקרטי. אז אני שואל אותך, מה פה, זה לא פלסטלינה? כלומר, עכשיו, צריך להבין את זה, רבותיי, צריך להבין את זה. אתה מדבר פה על אומה של 60-70 מיליון איש, שהלכו אחרי היטלר, וזה לא שאתה יודע, אוקיי, היה פה איזה קמפיין טוב, ובמקום להצביע למפלגה אחת, אז כמה, זה, הבן אדם הזה הצליח למשוך אחריו, כמה עשרות מיליוני אנשים, לטלטל את כל העולם, ואיך הוא עשה את זה? אבל עשור לפני כן לימדו בדיוק את ההפך, ועשור אחרי כן לימדו גם את ההפך. אז אתה לא רואה פה את הנדנדה? אתה לא רואה פה את, ה, את, ה, את הפלסטלינה?
כי הפוסט מודרנים יבואו ויגידו, זה מזימה, זה מבנים של כוח, מבנים של הבנה חברתית.
נכון.
ואפשר להסתכל על זה אפילו מנקודת מבט שונה ולהגיד, וואלה, אנחנו לא יודעים בדיוק איך השינויים האלה בוצעו. חברה זה דבר מאוד מאוד אורגני, יש לו המון 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 מנגנונים, יש את המנגנון התרבותי, ויש את המנגנון החינוכי, ויש את המנגנון של הספרות ושל הקריאה, ויש מנגנונים שהם פשוט של יחסים בינלאומיים, של וואלה, גרמניה הושפלה על ידי צרפת, ויכול להיות שההתנהגות הצרפתית של אותו חייל צרפתי שפלש לחבל הריין בשנות ה-20 ובשנות ה-30, אז ההתנהגות הלא נעימה שלו כלפי אמא של אותו אחד שבסוף נהיה חייל נאצי, היא זאת שגרמה. זאת אומרת, אנחנו לא בדיוק יודעים מה גרם, אבל ברור שהתרבות השתנתה. ואלה העובדות הגדולות.
נכון, נכון. ולכן אני אומר, לא צריך ללכת להשוות את יוון שלפני 2500 שנה, או את רומא שלפני 2000 שנה, ליוון של היום או לרומא של היום. אתה רואה את השינויים האלה בצורה מאוד מאוד קיצונית, על טווחי זמן הרבה יותר קצרים, בתנאי שבאמת הייתה הבנייה חברתית אפקטיבית. תיקח את המהפכה הבולשביקית. כלומר, אתה הולך מרוסיה צארית, ואתה הופך את רוסיה תוך שנים ספורות למשהו אחר לגמרי, מבנה חברתי אחר, קח את המהפכה הצרפתית. אתה מדבר על זה שבמשך מאות שנים באירופה יש שיטה מסוימת, פאודליות וכו', ופתאום עושים איזושהי מהפכה, ופתאום אנשים אומרים, רגע, חופש, שוויון, אחווה, כולנו, כן, זכויות טבעיות.
מבטלים להם את הדת, מבטלים להם את גבולות המחוז, מבטלים להם את השיטת המדידה הקודמת של פאונדים, והופכים אותה לשיטה המטרית. כמעט בשנים כל דבר ועניין.
כן, וזה עובר, כי בסוף, כמו שאמרתי קודם, אם, כן, אם תן לי נקודת משען ואני אזיז לך את העולם, אז תן לי הבנייה חברתית ואני אזיז לך את האדם. ולכן, אני אתן עוד דוגמה אחת, שהיא ככה, אני חושב היא חזקה, אני מביא אותה בספר, כולנו יודעים שהנצרות התפשטה באירופה, בעיקר, והאסלאם התפשט בצפון אפריקה, כן, באזורים לכיוון איראן, עיראק,
כן,
וכו'.
באזור המדבריות.
כן. עכשיו, אני אומר, בוא, מה הפוסט-מודרניזם אומר על הדבר הזה? אוקיי, אתה אומר, הנוצרים מאמינים במשך מאות רבות של שנים, שהנצרות היא אמיתית, והאסלאם מאמין שהאסלאם הוא אמיתי, ומוחמד וכו'. ועכשיו, בוא נעשה תרגיל מחשבתי פשוט. זה מה שאומר הפוסט-מודרניזם. בוא נגיד שהנצרות הייתה מתפשטת בצפון אפריקה, והאסלאם היה מתפשט באירופה. בסדר? עכשיו, הרי כל מי שחי שם, לפני הנצרות והאסלאם, היו פגנים. אז עכשיו, יעלה על דעתו של מישהו, שהאירופים לא היו מוסלמים, אם האסלאם היה כובש את אירופה, וצפון אפריקאים לא היו נוצרים, אם הנצרות הייתה כובשת את צפון אפריקה? זאת אומרת, בסוף, דת אחת כבשה שטח מסוים, דת אחרת כבשה שטח אחר, הפכו את הפגנים לנוצרים או למוסלמים, אבל זה די ברור שאם הכיבוש היה הפוך, אז הפגנים של צפון אפריקה היו נוצרים, והפגנים של אירופה היו מוסלמים. אז בסוף זה הכל עניין של הבנייה חברתית, זה הכל עניין של באיזה מקום אתה חי, באיזה תקופה אתה חי, ואתה פשוט פועל יוצא של הדבר הזה.
אבל אותו דבר אתה יכול להגיד גם על היהודים, זאת אומרת, יש הבדל מאוד גדול בין יהודי שגדל בסביבה מוסלמית, מה שנקרא ספרדים, יהודים עדות המזרח, יש הרבה שמות לדבר הזה, לבין אשכנזים, יהודי שגדל בעדות האשכנז. היהודים בדות המזרח מתפללים באיזה מין מעגל כזה, באיזה מין מקום שהוא חצי גורן, בבית כנסת שלהם יש הרבה מאוד פיוטים שמאוד מזכירים את המואזין, מאוד מזכירים את הסלסולים המקומיים, בין של צפון אפריקה, בין של עיראק, בין של תימן, וגם תימנים, בכלל העברית שלהם נשמעת קצת כמו ערבית וכל הדברים האלה. לעומת זאת, יהודים אשכנזים, בכלל טף הם לא אומרים טף, הם אומרים זה כמו אמריקאים כאלה אנגלים, ובקיצור, יש השפעה תרבותית, השפעה כזאת, גם על היהדות. מה תגיד לגבי הדבר הזה?
כן, זהו, אז אני חושב שפה באמת, אמנם אמרנו שעל היהדות נדבר בחלק השני, אחרי שנגמור לדבר על פוסט-מודרניזם, אבל בוא נשחיל פה את הספוילר הזה. אני חושב שבאמת, כמו שאמרתי, אם הנצרות הייתה משתלטת על צפון אפריקה, אז הפגנים שם היו נוצרים, ואם על אירופה היה משתלט האסלאם, אז הפגנים היו באירופה היו מוסלמים. אבל אנחנו יודעים שיהודים באמת חיו גם באירופה וגם בצפון אפריקה, ואנחנו יודעים שאכן הם הושפעו, כמו שאמרת, מהשפה, מהמנטליות, מהאוכל, מהמנגינות, מהארכיטקטורה, מהלבוש, הכל נכון. אבל אנחנו גם רואים שהארדקור מאוד מאוד משמעותי של מצוות, הוא דבר שהוא אוניברסלי בתוך העולם היהודי. כלומר, אני חושב שילד שעושה בר מצווה בכל העולם היהודי, זה לא משנה כרגע אם הוא במדינה מוסלמית או נוצרית או אחרת, אז יש לו את אותם תפילין. ואם אתה הולך לסוכה של יהודי, וזה לא משנה כרגע איפה הוא נמצא על כדור הארץ, אז אותם הלכות סוכה, ואותו שופר, ואותם ארבעת המינים, ואותם מצה בליל הסדר. זאת אומרת, כאן יש תופעה ייחודית בהיסטוריה האנושית, ואני מרחיב על זה בספר, אני אומר את זה כרגע כמשפט, אבל אני מרחיב את זה ואני מוכיח את זה בספר, שבאמת היהדות מדגימה משהו שהוא חסר תקדים בהיסטוריה. כלומר, זאת תרבות שהתפזרה על פני כל העולם, מצד אחד היא הייתה פלסטלינית, זאת אומרת, היא נילושה כמו כל התרבויות שבה הם חיו, ולכן אמרתי,
נגיד היא לא מקפידה דווקא לאכול את הבקר בסגנון שבו אברהם אבינו הכין לאורחים שלו, אלא היא אומרת, יש מי שיכין אסדו, זה יהודי בארגנטינה, ויש מי שיכין בריסקט אם הוא באמריקה, ויש גם מי שלא עלינו, אם הוא הונגרי, יכין גולש. אין שום בעיה עם הכנת סגנון הבשר או הסגנון של המאכלים. אבל בדברים הגדולים, כלומר, בעצם זה שיש בר מצווה, בעצם זה שיש תפילין, בעצם זה שיש כללי כשרות ברורים, שעליהם אף יהודי שמגדיר עצמו יהודי, כמובן עד התנועה הרפורמית, לא עובר עליהם, בדברים האלה היהדות היא לא משתנה, ויש בה משהו שאתה קורא לו פלטינה.
בדיוק. אז באמת אני חושב שזה, ומה שאני אומר כרגע הוא משהו אמפירי, בסדר? זאת אומרת, הוא משהו היסטורי.
אז בוא תנסה לבסס את זה עם עוד קצת דוגמאות, שזה יהיה עוד יותר מובן, ונוכל כולנו לנסות לראות באמת מהם הדברים הגדולים ביהדות. דרך אגב, זה גם, לפי הספר שלך, איזשהו מבוא טוב ליהדות באופן כללי. זאת אומרת, מי שלא מספיק מכיר את כל הכללים, את כל המסורות, אז יכול בספר למצוא באמת הרבה מאוד, נקרא לזה עיקרי האמונה, אבל זה לא באמת עיקרי אמונה, זה יותר עיקרי ההלכה, עיקרי הדברים שיהודים עושים, ומה הדברים הכי בסיסיים שאין בהם חילוקי מנהגים, וזה לא שאני עכשיו אגיע לבית כנסת תימני ואני מבולבל, אז אתה תגיד לי, גם אם אתה מבולבל, אתה אולי מבולבל בגלל המבטא, אבל בסופו של דבר, אם מישהו יראה לך באצבע, בסידור שלך, מה אנחנו קוראים כרגע, אז אתה תוכל לעקוב בכלילות, או אם הם יפסיקו להגיד את זה רגע עם המבטא, אז מה השינויים שיהיו שם? פסוקת הזמרה יהיו באותו מקום של פסוקת הזמרה, ואחר כך יהיה גם קריאת שמה ועמידה. אז בין לבין הם אמרו איזה עוד פסוק נוסף, או הפיוט שלהם הוא עם חילוף אותיות או חילוף מילים, לא נורא, זה בשוליים.
כן, אני אגיד לך, אני חושב שקודם כל עולה נקודה מאוד נכונה, אם כן, קודם ציטטת את הכותרת של הספר, פלטינה ופלסטלינה, אבל כותרת המשנה של הספר, היא אומרת מהי יהדות, ומה ניתן ללמוד ממנה על פוסט-מודרניזם. והרבה התלבטתי איך להגדיר את כותרת המשנה, היה הרבה יותר קל לכתוב על יהדות ופוסט-מודרניזם, ולגמור סיפור. כן, פלטינה ופלסטלינה, כותרת משנה על יהדות ופוסט-מודרניזם. אבל היה חשוב לי שיהיה כתוב מהי יהדות. כי כמו שאתה אומר נכון, הספר הזה הוא בהחלט מגדיר לדעתי, היבט מסוים מאוד מאוד חשוב של היהדות, ולכן אפשר לקרוא את הספר הזה פשוט כאיזשהו מניפסט שבא ואומר לך, אני רוצה לנסות להגדיר את היהדות מאיזושהי זווית, שאני חושב שהיא קצת פחות מוכרת וקצת פחות מדוברת.
כן, כי אני חושב שהרבה פעמים, גם בשיח האקדמי, שהוא בחלקו מאוד מושפע מהפוסט-מודרנה, באים ומנסים להראות, שנייה, הרי אתה פותח את הגמרא מיד, וכבר בעמוד הראשון, אתה נתקל בסתירות, במחלוקות, אפילו היהדות לא יודעת להגדיר מתי היום מתחיל. האם בשקיעה או בצאת הכוכבים. ולכן מכניסים שבת קצת קודם, כי אנחנו מחמירים, אז אנחנו מכניסים שבת קצת לפני השקיעה, ואנחנו מוצאים אותה קצת אחרי צאת הכוכבים. זה לא הגיוני שבדברים הכי ברורים, הכי מדעיים, לא ברור לנו מה המסורת שלנו. אז היהדות אולי היא לא כזאת פלטינה כמו שאתה מתאר אותה, היא אפילו לא יודעת מתי מתחיל היום.
כן, טוב, בדיחה אומרת ששני בן אישים מתווכחים איך מכינים תה בשבת, כלי ראשון, כלי שלישי, צריך תמצית, אז אחד עובר אדם אומר, תקשיבו, התורה ניתנה לפני 3,000 שנה, זה לא מספיק זמן בשביל לסגור את הפרט הזה. בסדר, אז אכן יש הרבה מאוד מחלוקות, אבל אני גם מתייחס לנושא הזה די בהרחבה בספר, לנושא של המחלוקות, כי אני חושב שצריך להבין, אני מצטט את הרמב״ם, הרמב״ם אומר, בהקדמה לפירוש המשנה, הרמב״ם אומר שמחלוקות הן בענפי ענפי ענפים. זה מאוד מעניין שהוא חוזר 3 פעמים על המילה ענפים, והרמב״ם מאוד דייק בלשונו. אבל אני חושב שהמטאפורה הזאת היא מאוד חזקה. מה זה אומר שהמחלוקת היא בענפי ענפי ענפים? זאת אומרת שהשורשים שלנו הם אותם שורשים. הגזע הוא אותו גזע. הענף הראשון שיוצא מהגזע הוא אותו ענף. הענף השני שיוצא מהגזע הוא אותו ענף. הענף השלישי שיוצא מהגזע, כן, ענפי ענפי ענפים, שם יש מחלוקת. עכשיו, זה נכון ששתי יהודים, שני יהודים, שלוש דעות וכולי, והתלמוד זה ספר שיש בו רק מחלוקות, כמו שאתה אומר, כן, אתה פותח את הגמרא ומחלוקות בלי סוף. אבל מה שהרמב"ם עוזר לנו עכשיו להבין את הפרופורציות. כלומר, אנחנו צריכים להבין שהמכנה המשותף בינינו, ברמה ההלכתית, כן, לא אידיאולוגיות מופשטות, הוא הרבה יותר גדול, ולאין ארוך יותר גדול, מאשר הדברים שאנחנו מתווכחים עליהם. בוא ניקח את סידור התפילה. סידור התפילה הוא ארוך במאות ואלפי אחוזים מכל ספר תפילה של תפילות חובה שתמצא באיזושהי דת. בסדר? תשווה את זה לנצרות, תשווה את זה לאסלאם, אני מביא פה את הדברים בצורה מפורטת.
כן, באסלאם זה בסך הכל משהו כמו 20-30 מילים.
כן, יש את, כן, את הפסוק המפורסם, כן, שאלה גדול וכולי, ואחר כך יש כאלה שאומרים את, את הפסוקים הראשונים של, של הפרק הראשון של הקוראן, של כן, ובסדר, זה פחות או יותר מה שיש שם, בנצרות זה אפילו עוד פחות. מי שמכיר את סידור התפילה היהודי, זה אנציקלופדיה, ליד התפילות האלה. ויש לך תפילה שונה ביום חול, ותפילה שונה בשבת, ותפילה שונה בראש השנה וביום כיפור, ויש לך הפטרות ופרשות שבוע, ומגילות וסליחות, ואנחנו, כן, זה פשוט אנציקלופדיה לעומת תפילות בדתות אחרות. והיית מצפה שיהיה פשוט בלתי אפשרי להגיע מקהילה אחת לקהילה שנייה, ובכלל להתמצא מה קורה שם. אבל אנחנו יודעים טוב מאוד, שההבדלים בין קהילות בנוסחי התפילה הם ממש 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 שוליים. וזה פלא הדבר הזה.
בעצם זה בכלל שצריך להתפלל שלוש תפילות ביום.
אוקיי, יפה. אז אתה רוצה להתחיל, כמו שהרמב"ם, אתה רוצה להתחיל מהשורשים ולעבור לגזע, בכלל זה שיש חובה להתפלל שלוש תפילות ביום. בכלל זה שמתפללים כולם לכיוון ירושלים. כן, הזכרת קודם שאלה יושבים בחצי גורן ואלה יושבים בשורות. אבל לכולם יש ארון קודש בחזית, וכולם מכוונים לירושלים, ולכולם יש אותם טקסטים. אני מביא כאן את הרב מרדכי ברויר, שכשהוא הוציא את אחת מהגרסאות של התנך, אז הוא אומר, תראה, התנך נוקד, כן, והטעמים, כל הנושא הזה של איך מייצגים באופן גרפי את דרך ההגייה של התנך, זה דבר שנעשה בטבריה, בככה מאות שיעית, עשירית, ואז התנך הזה שהופך להיות, כן, התקן, כן, התקן של המקרא.
כן, הגולד סטנדרט.
כן, הוא מתפשט בכל העולם היהודי. איך זה יכול להיות? זאת אומרת, אין שום מערכת שמדבררת אותו, ואין שלטון מרכזי לעם היהודי. ואומר הרב מרדכי ברויר, כן, חתן פרס ישראל בתנך, הוא אומר, הדבר הזה הוא חסר תקדים בהיסטוריה. יושב עם מפוזר, בכל העולם.
בלי תקציבים מהממשלה?
בלי תקציבים, אין לו ממשלה אפילו, כך שהוא לא יכול אפילו לבקש ממישהו תקציבים. ובטבריה יושבים הנקדנים הידועים, ובמאה העשירית בערך, כן, הם מוציאים את הנוסח הזה, וזה הופך להיות נוסח מחייב, אתה הולך בכל קהילות ישראל מאז ועד היום, וההבדלים שיש הם האם פה זה חיריק ושם זה חולם, ופה יש איזה אות אחת שונה, מתוך מאות אלפי אותיות. אין לדבר הזה אך ורע בהיסטוריה האנושית. אתה יכול לראות את זה גם בזה שכן, המשנה והתלמוד הופכים להיות טקסטים קנונים של ההלכה בכל העולם היהודי. מי הפיץ אותם? מי חייב את כולם לקבל אותם?
בואו נקבל כמה ברייתות, או בואו נקבל רק את המשנה, בלי הגמרא. כלומר, אין אנשים שטוענים את זה. בסדר, זה כתוב בגמרא, ואנחנו לא מקבלים את הגמרא. הטקסטים האלה התקבלו בכל ישראל ללא חריגים.
ללא חריגים. כמו שהרמב"ם כותב בהקדמה ליד החזקה, ברגע שהתלמוד יתקבל בכל ישראל, הוא מחייב. עכשיו, אתה שואל, מי דברר אותו? מי הפך אותו להיות תו התקן? איך נוצר כאן סטנדרט אחיד, בקהילות שהמרחקים ביניהם הם, 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 הם עשרות אלפי קילומטרים, ואנשים מעולם לא ראו אחד את השני, אבל הדבר הזה הפך להיות תו התקן של כל ההלכה, כמו סידור התפילה, ואני מביא כאן עוד דוגמה, שקצת יותר מסובכת, וזה לוח השנה העברי. זה דוגמה שצריך לקרוא אותה, קשה להסביר אותה בעל פה, אבל לוח השנה העברי, זה גם...
איך זה שהוא לא תוקן בעצם? זאת אומרת, אפילו לנוצרים שיש להם לכאורה לוח שנה מאוד 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 קל לביצוע, לחישוב, למעבר משנה לשנה, כי הוא רק שמשי, אפילו הם היו צריכים, נכון, הרי יש לנו יוליאני ויש לנו גרגריאני. עדיין הרוסים הולכים על לוח שנה אחד, והשאר המערב הולך על לוח שנה אחר, לכן יש שני חג מולד.
כן.
היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, על המשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט, 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיאזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים. על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
זאת אומרת, זה של לוח השנה העברי לא היה צריך לעבור תיקון, כמו שגרגוריוס עשה במאה ה-16, זה סיפור אחד, זה רק מראה כמה חכמים ידעו בצורה מדויקת את החישובים, אבל זה שלוח השנה העברי, כן, שנקבע בבבל, כן, על ידי הלל, כן, צאצא של רבי יהודה הנשיא, וזה קורה לפני כ-1500 שנה בערך, והלוח הזה הופך להיות לוח שבכל העולם היהודי הוא מקובל, בסדר? אין עוד דת, גם דתות, כמו הנצרות או כמו האסלאם, שבאמת שלטו על מרחבים אדירים, היהודים הרי חיו כאיים קטנים בתוך, כן, כשוניות אלמוגים, כשמורות טבע, בתוך המרחבים האדירים של הנצרות והאסלאם. בנצרות והאסלאם אין לוחות אחידים. אתה יכול לראות שבזרמים שונים בנצרות, חוגגים את חג המולד בתאריכים שונים, חוגגים, אין להם, כן, אתה רואה החגים שלהם בתאריכים שונים. בעולם היהודי אין לי ראש השנה בתאריך אחד ולך ראש השנה 10 ימים אחריי, אין דבר כזה, כל העולם היהודי עובד עם אותו לוח שנה. למה בנצרות זה לא ככה? למה באסלאם זה לא ככה? זאת אומרת, יש פה אני חושב באמת דוגמה יחידאית בהיסטוריה, ושוב אני, הכתפיים הקטנות שלי לא יכולות להחזיק את האמירה הזאת, אבל אני מביא הרבה מאוד מקורות והרבה מאוד חוקרים.
אז אם כבר דיברת על מקורות שאתה מביא, אז אחד המקורות המעניינים שאתה מביא, ובאמת הפתיע אותי, זה מקור שאני אקרא עכשיו מעמוד 91, ובינתיים בזמן שאני קורא את זה, תנסו לחשוב מי אמר את הדברים האלה, את הדברים הנפלאים האלה, על העם היהודי. אחד יש עוד אומה, שב-2000 השנים האחרונות, מועטים הם כל כך השינויים שחלו במבנה האופי הפנימי שלה כאומה היהודית. ואיי האומה, שעברה דרך מהפכות גדולות כאומה זו, ויצאה תמיד שלמה בהווייתה העצמאית מכל השעות שבאו על האנושות. כמה בלתי מוגבל ועקשני הוא הרצון לחיים, לקיום ולעצמאות שמתבטא בעובדות הללו. ונאמר אמן, נכון?
כן, דברי שבח גדולים מאוד על העם היהודי. רק שמי שכתב אותם זה אחד משונאי ישראל הגדולים ביותר שקמו לעם היהודי, וזה אדולף היטלר. זאת אומרת, מה שהיטלר רואה כשהוא מסתכל על העם היהודי, בדרך כלל אפשר פה לחבר את הפרוטוקולים של זקני ציון, כלומר הרעיון האנטישמי הזה שיש איזושהי קבוצה של זקנים מכל העולם היהודי שמתאספת ומנהלת את העולם, זה מושתת על הרעיון שהיהודים הם דומים אחד לשני בבסיס שלהם בכל העולם. כן? זאת אומרת, זה עם שהוא, כמו שהמן אמר במגילת אסתר, זה עם אחד שהוא מפוזר ומפורד. כלומר, למרות שהוא מפוזר ומפורד, כן? וכמו שאמרתי קודם, זה שוניות קטנות בתוך ים אדיר של דתות אחרות ותרבויות אחרות, הוא עם אחד. ולכן הרעיון שיש זקנים, כן, יהודים שחיים בכל מיני מקומות בעולם, ופעם בכמה שנים הם מתאספים ומחליטים מה יהיה בעולם.
כבר חייבים להתאסף כדי להחליט את הדברים האלה. אבל לכאורה. כן, היינו מצפים שהם יתאחדו, היינו מצפים שיהיה להם שלטון מרכזי, היינו מצפים שיהיה להם אמצעי אכיפה, אמצעי משמעת, משטרה יהודית, יודנרטים, איזשהו בריונים, אבל אין להם.
נכון, זאת אומרת, טוב, פה זה כבר דבר מעניין אחר, שבאמת יש חוקרים שטוענים שהקהילות היהודיות זה בעצם המודל הדמוקרטי הראשון.
כן, אומרת, ביניהם רות וייס, שאותה נכון. ראיינתי לפני הרבה פרקים.
נכון, כי בעצם אין שם, כמו שאתה אומר, אמצעי אכיפה, ו... למעשה יהודים אתם יודעים, יהודים יכולים להחליט, אנחנו אמנם חושבים שאתה יודע, כאילו היה גטו ויהודים לא יכלו ללכת לגור במקומות אחרים ולא הייתה להם ברירה וכולי, זה נכון במקומות מסוימים, זה נכון בתקופות מסוימות, אבל זה לא יכול להסביר 2500 שנות גלות שבהם יהודים באמת נמצאים בכל כך הרבה קונפיגורציות, ועדיין אתה רואה שהדבר הזה ממשיך וממשיך וממשיך. דרך אגב, אני חייב להגיד, הרבה מאוד יהודים באמת לא עברו את 2500 שנה האלה. אני לא בא ואומר שאין יהודים שירדו מהרכבת.
כן, אחרת היינו עם של מאות מיליונים או מיליארדים, לא יודע.
כן, כן. באמת, בוודאי שהייתה התבוללות. בוודאי שהיו הרבה מאוד יהודים שהתייבנו בתקופה, בעת העתיקה ולאורך ההיסטוריה, והיו גזרות שמד ודברים כאלה. אבל מה שאני כן טוען זה, שיש מסה מאוד גדולה של יהודים, כן, שכן עברה את כל ההיסטוריה הזאת, כן, מהעת העתיקה עד לתקופה שלנו, וזה באמת תופעה שהיא ייחודית בהיסטוריה האנושית, ולכן אני חושב שכשמסתכלים על הדבר הזה, בעצם מתחילים לראות שיש כאן איזה שהם ערכים, כן, איזה שהם פרקטיקות, כן, מצוות, שעם היהודי מדגים את הקיום שלהם, וזה דבר שלא קיים בתרבויות אחרות, בהיסטוריה האנושית.
אבל נראה שהרבעת פה מין שלא במינו, זאת אומרת, באנו ודיברנו על הדתה ועל כזה יהדות, וכמה זה טוב וכמה זה לא משתנה וכו וכו וכו. ובאנו ודיברנו על הפוסט-מודרניזם, כמה שהוא מרתק וכמה שהוא משכנע וכמה שהוא מייאש מצד שני. אבל עשית ספר אחד על שני הדברים האלה ביחד, אתה יכול להסביר את החיבור?
כן, אז אני חושב שקודם כל יש באמת התנגשות ברורה בין הפוסט-מודרניזם ליהדות. בספר, כבר בהקדמה, אני מדבר על 8 נקודות התנגשות שיש בין הפוסט-מודרניזם ליהדות, אני לא אעבור כרגע על כולם. כן, כבר בהקדמה, בעמוד 17, אני מדבר על 7 או 8 נקודות התנגשות. אבל בואו ניקח את הדברים העיקריים. זה שהפוסט-מודרניזם אומר אין אמת מוחלטת, אז, והכל זה הבנייה חברתית, אז בעצם אתה כיהודי צריך להבין שאם היית, כן, למה בעצם היהדות שרדה? בגלל שהיא פשוט הצליחה ליצור הבנייה חברתית יותר מתוחכמת ויותר חודרנית מהבניות תרבותיות אחרות, ואם כן, בסדר, אז גם אנחנו סוג של הבנייה חברתית. כן, הרב שגר פחות או יותר, אם אני מבין אותו נכון, אומר את הדבר הזה, לי יש את האמת שלי, לך יש את האמת שלך, כולנו עלים נדפים ברוח, ובסדר, אז אני, טוב לי להיות על העלה שלי, כן, כשאני מנסה להסביר את הרעיון הזה, אז אני אומר, אני אוהב את אבא שלי. אתה אוהב את אבא שלך. כן, אבא שלי הוא טוב לי. אבא שלך הוא טוב לך. זה לא שעכשיו אובייקטיבית אבא שלי יותר טוב מאבא שלך, אבל בסדר, זה באופן טבעי, גדלתי במקום הזה, זה מה שנותן לי את המשמעות, ולכן אני מחובר לזה. אבל זאת תפיסה שאני מנסה פה להסביר בספר, היא מאוד מאוד לא עולה בקנה אחד עם איך שהיהדות רואה את עצמה. כלומר, לך לנרטיב היהודי. עזוב עכשיו מה אומרים, אבל הנרטיב היהודי משוכנע שהוא אמת מוחלטת. הנרטיב היהודי משוכנע שזה תורה שהגיעה מסיני.
וזאת התנגשות.
בעיניי כן. הנרטיב היהודי בא ואומר, אלוקים קיים באופן אובייקטיבי, לא כי אני החלטתי שהוא קיים. כן, אני מביא כאן איזשהו מהלך שכאילו...
אבל בעיקר מה שאתה אומר בדברים האלה, זה ביקורת על הפתרון של הרב שגר, שבעיניך הוא פשוט לא מספק, ולא מאפשר חיים, נקרא לזה, יהודים אותנטיים לפחות, על פי אמונת ישראל שעברה בכל הדורות, אלא מין קיום שכזה די עברירי, שהוא בעצם קיום פוסט-מודרני, בלבוש יהודי.
פה אני רוצה להפריד, אתה אומר את המילה קיום יהודי. אני חושב שקיום, כלומר, קיום מצוות, אני לא אומר שהתפיסה של הרב שגר מובילה לקיום עברירי של המצוות. אדם יכול באמת לבוא ולומר, אוקיי, אני מאוד אוהב את אבא שלי, אני יודע שהוא לא אבא הכי טוב בעולם, ואני לא אומר שהאמת המוחלטת אצלו, אבל אני לגמרי אוהב אותו, ואני לגמרי מכבד אותו, ואני לגמרי בתוך הדבר הזה. הקיום יכול עדיין להיות קיום רציני של מצוות, גם אם אתה לוקח את הדברים בצורה פוסט-מודרנית, אם כי זה כמובן דבר מאוד מחליש, זה עלול מאוד מאוד להחליש, כי כל הפוסט-מודרניזם הוא באיזשהו מקום, הוא אומר לך, תקשיב, הכל זה הבנייה חברתית, אז אם היית גדל מקום אחר וכו', כמו כל מה שדיברנו קודם. אבל אני חושב שהבעיה העיקרית עם הפתרון של הרב שגר, זה שבעצם לבוא ולקחת את היהדות ולהרכיב אותה על הקונסטרוקציה הפוסט-מודרנית, אני אומר, קודם כל מבחינה תיאולוגית, קודם כל מבחינה אמונית, הדבר הזה, אני לא רואה איך נוצר רצף, כן, בין, כלומר, כשהרמב"ם בא ואמר, בוא נרכיב חלקים מהאמונה היהודית על אריסטו, הוא הראה שיש רצף, כן, הוא אומר, כתבי הקודש, כן, התנ"ך, התלמוד דיבר במושגים אריסטוטליים, אפשר להתווכח אם כן או לא, אבל הוא מנסה ליצור רצף. הרב שגר, אני לא רואה שהוא מצליח ליצור רצף, כלומר, הוא בא ואומר, אוקיי, אנחנו עכשיו נעלה את זה על הקונסטרוקציה הפוסט-מודרנית, ואני מראה כאן שיש כל כך הרבה שינויים שצריך לעשות בתוך אמונות בסיסיות של היהדות, שאני פשוט מבחינה תיאולוגית לא רואה פה את ההמשכיות. מבחינת מצוות, אפשר להמשיך לשמור מצוות, אבל מבחינה אמונית אני רואה, לא רואה פה
כן,
את הרצף.
אפשר גם להמשיך לאכול סתם חסה עם קצת בזיליקום כאיזה מנהג, גם את זה הפוסט-מודרניזם לא סותר. זאת אומרת, זה הקטע שלך, זה
נכון, עכשיו, אני מסכים שבסוף, כשהאמונה שלך היא, כן, אני אומר, כשיש לך פה איזה חוסר רצף או חוסר המשכיות, כן, אז באמת זה גם בסוף יכול להגיע למה שנקרא הלכה למעשה, כי בסוף האמונות הן מה שמחלחל לתוך עולם המעשה. אבל לכן אני אומר, יש פה התנגשויות חזקות, כן, הפוסט-מודרניזם טוען למשל של ההיסטוריה אין כיוון.
אוקיי, אז בעצם אחרי שהצגנו את כל ההתנגשות, ויש באמת בעמוד 17 ו-18 שבע סוגי התנגשויות, איזה פתרון אתה מציע לכל ההתנגשויות האלה?
אז אני באמת, אני חושב שמה שאני בא ואומר, אני מראה שהיהדות בגלל באמת שהיא דת שהתפשטה לכל העולם, וחיה שוב כאיים קטנים כן, בתוך ים של דתות אחרות, ויחד עם זה, הצליחה לשמור על הרדקור מאוד מאוד מסועף ומאוד מאוד מפורט ומאוד מאוד תובעני כלפי המאמינים שלה, אז אני אומר, יש פה תופעה ייחודית בהיסטוריה האנושית. עכשיו, קודם כל השאלה היא ברמה ההיסטורית אם אתה מקבל את התיאור הזה, כן? זאת אומרת, אני חושב שעובדתית, ואני מביא כאן הרבה מאוד הוכחות, עובדתית התיאור הזה הוא מאוד מאוד מקובל. כלומר, הוא די נמצא בקונסנזוס, אני לא הולך פה על איזשהו, אתם יודעים, איזשהו קו תפר, שיש כמה אנשים שמסכימים איתו. אם תרשה לי, אני אקרא קטע של אבא אבן, שיכנס בעזרת השם למהדורה השנייה, שתצא בקרוב, ולא נכנס במהדורה הראשונה. והוא כותב, אבא אבן היה אחד האינטלקטואלים והדיפלומטים הבכירים והמבריקים של עם ישראל במאה ה-20, והוא עשה מחקר היסטורי מאוד מאוד גדול, עם הרבה מאוד חוקרים, ואחר כך יצא מזה סדרת טלוויזיה בארצות הברית, שהייתה מאוד מאוד פופולרית, ואחר כך ספר שנקרא מורשת, והוא כותב, אני אקרא כמה שורות, הוא כותב, מטבען של ציוויליזציות שהן נולדות ומתות. לתיאורטיקנים אלה ואחרים, משמש סיפורה של היהדות, מקור בלתי נדלה של רוגז ותסכול. סיפור זה מסרב להתאים את עצמו לתבניות שמעצבים בעלי התיאוריות, ומשום כך הוא מעורר איבה אקדמית רבה למדי. היהדות היא מושג שמדלג על פני כל בתי הקברות שבהם נתמנו ציוויליזציות לאין מספר, והמסרב להיכנע למוות. למעשה היהדות היא סיפור מיוחד במינו, שאינו ניתן בשום אופן למחקר השוואתי. עכשיו אני אומר, אם מקבלים את הדברים האלה, ואני חושב שהם נמצאים בקונסנזוס רחב, מבינים שיש כאן איזשהו סט של ערכים, איזשהו סט של פרקטיקות, של מצוות, ואיזשהו סט של אביזרים, כן, תשבישי קדושה, שלמעשה צלח את ההיסטוריה הארוכה של עם ישראל ושל האנושות, ומה זה אומר? זה אומר שהתורה מייצגת איזושהי אמת מוחלטת שלא נכנעת, הייתי אומר, להבניה החברתית המקומית בכל מקום. אני טיפה אחדד את זה אולי.
אפשר גם לומר שזה הבניה חברתית פשוט טובה יותר.
יפה, אז אני רוצה לחדד את זה בדיוק. הבניה חברתית, וכאן אנחנו חוזרים לחלק הראשון שדיברנו על פוסט-מודרניזם, הבניה חברתית זה דבר תמיד לוקלי, הוא תמיד תלוי מקום ותלוי זמן, תלוי תקופה. כן? אין הבניות חברתיות שמסתרעות על פני מאות שנים, ואין הבניות חברתיות שמסתרות על פני יבשות מאוד מאוד, כן, על פני שטחים מאוד מאוד גדולים. זה תמיד משהו לוקלי וזמני. עכשיו, יש לך תרבויות, תסתכל על תחזור לאירופה, כן, ללאומיות באירופה, כן, אז הלאומיות היא תמיד, הפוסט-מודרניזם טוען שזה סוג של הבניה חברתית, זה תמיד יהיה משהו מקומי וזמני, כן, זמן מסוים. עכשיו, מה היהדות מדגימה? היהדות היא סוג של הבנה חברתית, אין ספק, היא סוג של חינוך. אבל מה היא מדגימה? היא מדגימה לך עם שלא היה בטריטוריה אחת, כלומר, הוא לא היה במקום מסוים, אלא להפך, הוא היה מפוזר בכל העולם. ודבר שני, אנחנו פה מדברים על משהו שהוא חוצה תקופות, כן, אתה יכול לקחת בטח את האלפיים שנה האחרונות, ועם שהיה מפוזר בקבוצות קטנות, כן, זה לא נצרות שחולשת על מרחבים אדירים, או אסלאם שחולש על מרחבים אדירים, או דתות במזרח שחולשות על מרחבים אדירים, אלא זה זער פה, זער שם. ומה שאני טוען בספר זה שאין דוגמה להבניה חברתית שעבדה בצורה הזאת. זאת אומרת, הבניות חברתיות עובדות תמיד במקום ובזמן מוגדרים, וכאן יש לך הבניה חברתית עם צרצה, אבל שהיא בכלל עובדת בצורה אחרת לגמרי, ואין אח ורע להבניה חברתית שעבדה בצורה כזאת. זאת אומרת, אם תיתן לי עוד דוגמה אחת, בוא נגיד, אתה רוצה לפרק לי את כל התיאוריה? נכון, תמיר, אתה בא לך לפרק לי את כל התיאוריה.
כן, זה התפקיד שלי פה.
אוקיי, אז אני, יש לך משימה מאוד פשוטה. בסדר? תמצא עוד דוגמה אחת, רק אחת, לתרבות שפעלה בתנאים שבה פעלה התרבות היהודית, ואני בהקדמה מונה שבעה מאפיינים של התרבות היהודית. אם אתה מוצא תרבות נוספת שעמדה בשבעת הקריטריונים האלה ועשתה את אותו דבר, למעשה פירקת לי את התיאוריה. אז אני הולך
דבר, עם ה... אני חושב שגם אם אני אביא לך תרבות אחרת שלא השתנתה, זה יפרק לך את התיאוריה. תרבות אחרת שהיא לא פלסטלינה. שהיא לא... תרבות אחרת שהיא לא פלטינה. היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו. אלישה לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר, וייסבלום, יצחק יוגב, אלישה גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
תראה, אם אתה מביא לי תרבות, למשל, שהיא הייתה באותו מקום כל הזמן, תגיד לי, ההודים, הסינים, לא אומר, הדתות האלה, הן דתות שלא השתנו במשך אלפי שנים. בסדר? אז אני כותב בהקדמה, אני מודע לזה. אבל אני אומר, אלה דתות, אלה תרבויות, אלה עמים שחיו בטריטוריה אחת רציפה. אז זה לא דומה לעם היהודי. העם היהודי זה עם שהתפזר, וכמו שאמרתי, זער פה, זער שם. אם תשווה את הדתות האלה, כן, את הבודהיזם למשל, ואני מתייחס לזה, ליהדות, תראה שאין שום מקום להשוואה. בגלל שאלה, הבודהיזם למשל, יש בכלל ויכוח בין החוקרים, ואני מביא כאן את המקורות, האם זה עוד בכלל דת? כי זה משהו כל כך מופשט, זה כמה עקרונות חיים מאוד מאוד מופשטים. היהדות עם תרי"ג מצוות, ועם מאות ואלפי גזרות ותקנות, היא מחייבת אורח חיים מופשט. מאוד מאוד מסוים. כך שאני אומר, אני כמו העיקרון של קארל פופר, עיקרון ההפרחה, אני אומר, אני בעמוד, כן, במהדורה הראשונה, בעמוד 23, נותן שבעה קריטריונים. אם אתה מוצא משהו מקביל שעומד בשבעת הקריטריונים האלה, אז פירקת לי את התיאוריה. אבל ככל שאני הצלחתי לבדוק את הדברים, אין דוגמה, אין אח ורע על הדבר הזה, ולכן אני חושב שיש פה באמת תזה שהיא באה ואומרת, אכן, האדם הוא פלסטלינה. בסדר? התרבויות הן פלסטלינה, ואני מקבל את טבע. המסקנה.
בעצם טבע האדם, או טבע האנושות, או טבע החברה האנושית, זה להשתנות מדור נכון. לדור, משעה לשעה.
נכון,
בדיוק. ממקום למקום.
נכון, והפוסט-מודרניזם רק עזר לנו לחדד ולהבין את הנקודה הזאת. כי עד אז אנשים חיו באמת, כמו שאמרתי, באקווריום שלהם, מה שנקרא בשטייטל שלהם, כן, לא יהודים, אני אומר, אנשים חיו במקומות מאוד מאוד מצומצמים, והם חשבו שכמו שאני בתוך מים, אז הדג חושב שגם אנחנו בתוך מים, אז כל אחד חשב שפחות או יותר אנשים דומים לו, אבל כשהתחילו להתחיל לנסוע ותקשורת וכו', הבינו שהדברים יותר מורכבים, והם באו ואמרו, אכן, האנשים הם באמת פלסטלינה, ואני מקבל את המסקנה הזאת, אני חושב שברמה האמפירית, מאוד קשה להתמודד עם הטיעון הפוסט-מודרני הזה, ואני לא מנסה להתמודד איתו, אני מקבל אותו.
ולמה בעצם בחרת במתודה היסטורית? זאת אומרת, הרבה אנשים בוחרים להתמודד עם פוסט-מודרניזם, או כמו הרב שגר לאמץ אותו, או כמו הרב חיים נבון, בספרו המאוד מומלץ, מקים שורשים, לבוא ואיכשהו לנסות לתאר את הכשלים שבו, או למה הוא לא עובד, או למה הוא הולך נגד הטבע. אבל מה להיסטוריה ולפוסט-מודרניזם?
אוקיי, אז אני אגיד שני דברים. יש כאן שיקול פנימי ושיקול חיצוני. השיקול הפנימי הוא בא ואומר, ואני כותב את זה בהקדמה, כשמבקשים מחייל לכוון רובה למטרה, הוא לא שם את העין צמוד לכוונת הקדמית. כן? הוא לא שם את העין קרוב למטרה. אלא הוא לוקח את הראש שלו ושם את העין מאחורי הכוונת האחורית, כלומר הוא צריך לראות את הכוונת הקדמית ואת המטרה בפרספקטיבה, כן, היסטורית, הוא צריך לראות אותם, וככל שהכוונת שלך יותר אחורה, אז הדיוק של הרובה עולה. כן, רובה צלפים הוא מאוד ארוך, כי אתה צריך, אני אומר, הרב שגר והרב חיים נבון, הם דנים בפוסט-מודרניזם, אבל מה שחסר לי אצלם, זאת הפרספקטיבה ההיסטורית. כלומר, היהדות התנגשה עם הרבה מאוד תרבויות. למעשה, כל ההיסטוריה היהודית זה רצף של מפגשים, עימותים, התנגשויות, אפשר להגדיר את זה בכל מיני טרמינולוגיות, בין היהדות ובין תרבויות שונות. ואני אומר, קודם כל צריך להסתכל על ההתנגשות הנוכחית עם הפוסט-מודרניזם, לא מהכוונת הקדמית, כלומר, לא איך אנחנו עכשיו מתמודדים עם זה כרגע, קודם כל בוא נעצור רגע, ניקח נשימה ארוכה, אנחנו עם שקיים פה למעלה מ-3,000 שנה, עם היסטוריה מאוד מוגדרת, בוא נסתכל רגע על המפגש הזה של יהדות ופוסט-מודרניזם, מפרספקטיבה של 3,000 שנה, וזה מה שאני מנסה לעשות בספר, בוא ניקח את הראש שלנו, ולפני שננסה להתמודד, קודם כל נסתכל על המאבק הזה, מפרספקטיבה היסטורית. זה השיקול הפנימי, שבגללו אני רוצה לשים את הפרספקטיבה ההיסטורית, כמורה דרך. מבחינה חיצונית, כלומר עכשיו, איך זה עוזר לי מול הפוסט-מודרניזם, אני חושב ש זה ידוע שפוסט-מודרניזם טוען שאין היסטוריה. כלומר, בסוף מי שכותב את ההיסטוריה, הוא זה שבעצם יוצר את ההיסטוריה, כן, וההיסטוריה
נגיד אם האמריקאים כותבים את ההתנגשות ב-9-11, במגדלי התאומים, אז הם יכתבו שבין לדן הרשע בשם הטרור העולמי, בא והתנגש במגדלי התאומים, ואם בין לדן יכתוב את זה, אז הוא יכתוב את זה שבכלל, ופתאום האמריקאים כבשו הרבה מאוד מדינות ערב, וממשיכות להשפיע במצרים, ובכל מיני ממשלי בובות ברחבי העולם, ומורסות את האסלאם וכו וכו, ולכן בחרתי להתנגש. אבל
יפה. אז נכון, אז הפוסט-מודרניזם אומר שההיסטוריה היא בעצם בעיניים של הכותב, היא לא קיימת באופן אובייקטיבי במציאות. זה חלק מהרלטיביזם של הפוסט-מודרניזם. אבל אני חושב שגם הפוסט-מודרניסטים הכי קיצוניים יסכימו, אם אני מתחבר לדוגמה שלך, שב-11.9.2001, מגדלי התאומים קרסו. כלומר, על העובדה הזאת, אם אתה פוסט-מודרניסט, אבל אתה שפוי, כן? אתה יכול להיות פוסט-מודרניסט, אבל אתה עדיין שפוי, אתה לא תתווכח על העובדה שב-11.9.2001 מגדלי התאומים קרסו. אתה יכול להגיד, זה קרה בגלל זה, או זה קרה בגלל ההפך, או דרך אגב, יש גם תיאוריות קונספירציה שבאות ואומרות, שמי שבכלל גרם לקריסה של מגדלי התאומים, זה הממשל האמריקאי. בכלל בין לדן לא היה מעורב בזה. תכנסו לגוגל, תחפשו תיאוריות קונספירציה על מגדלי התאומים. יש שם כל מיני תיאוריות קונספירציה. אבל כל הפרספקטיבות האלה, בסופו של דבר מסכימות לעובדה יסודית אחת, שב-11.9.2001 בגדלי התאומים קרסו. או אני אתן לך דוגמה אחרת. אם אני אגיד לך שמישהו כתב את ההיסטוריה של מלחמת העולם השנייה, והוא כתב שגרמניה כבשה את ארצות הברית. האם אדם שפוי יקבל את הנרטיב הזה? עכשיו אני חושב שבן אדם שפוי לא יקבל את הנרטיב הזה, כי רגלו של חייל גרמני לא דרכה בארצות הברית, ובשום צורה גרמניה לא כבשה את ארצות הברית. אני אומר, הרעיון של ללכת להיסטוריה, אבל לא לפרטים הקטנים של ההיסטוריה, שאתה צודק, בהם יש באמת אינסוף ויכוחים ופרספקטיבות, אבל בסוף כל הוויכוחים האלה, אתה יודע, זה כמו פרשנות של טקסט. אנחנו יכולים להתווכח מה פרשנות של שיר, אבל אם נתווכח מה המילים של השיר, לא נוכל להתווכח על הפרשנות, כי אנחנו בכלל לא מסכימים מה הטקסט. כלומר, האם כתוב כאן, מה הטקסט זה דבר שחייבים להסכים עליו, ומפה אפשר להתווכח. אני אומר, העובדות הגדולות של ההיסטוריה היהודית, שאני חושב שהן מאוד מאוד בקונסנזוס, וקראתי קודם את אבא אבן, ויש פה הרבה ציטוטים בספר, אני חושב שהן מוסכמות. ולכן אני חושב שגם הפוסט-מודרניסט, כשהוא מסתכל על ההיסטוריה היהודית, הוא צריך לבוא ולהודות יש כאן משהו חריג בהיסטוריה האנושית, יש כאן תופעה ייחודית בהיסטוריה האנושית, ויש כאן איזשהו סט של ערכים, וסט של מצוות, וסט של תשמישי קדושה, שלא היה נתון ללישה הפלסטלינית, שכל שאר התרבויות היו נתונות אליהם, ואם כן, יש כאן איזושהי תופעה ייחודית. עכשיו, מה אתה עושה עם התופעה הייחודית הזאת? זאת כבר שאלה אחרת, אני אגיד לך מה אני עושה איתה. אני מסיים את הספר ב... אני כמובן כיהודי מאמין, אני מסיים את הספר בקטע מהמהר"ל, שהמהר"ל בא ואומר, על פי הגמרא, הגמרא אומרת שהתורה משולה לציפור דרור. המהר"ל אומר, מה הכוונה שהתורה משולה לציפור דרור? אז המהר"ל אומר, ציפור דרור, כן, ציפור דרור...
אפשר, אם אתה קולה אותה בכלוב, היא מתה.
כן, זה בית אחד של ציפור דרור. המהר"ל מדבר על, לפני שקלטת אותה, שהיא לא נתונה לשליטת האדם, כלומר היא חופשייה. אכן, אם קלטת אותה, אז גמרנו, גם היא לא מוכנה לחיות, אבל אני מדבר כרגע על השלב
ציפור
שהיא...
ציפור דרור חיה, לא נתונה
כן, בדיוק,
לשליטת
בדיוק.
האדם.
זאת אומרת, הוא אומר, ציפור דרור, האופי שלה, שהיא, איך הוא אומר, היא לא מקבלת מרות להיות תחת האדם. והוא אומר, דומה לזה התורה. כי התורה נבדלת מן האדם, ואין התורה תחת האדם. כן, הוא אומר, התורה אינה תחת רשות האדם, והיא מן השמיים. כלומר, היהדות מאמינה בתורה מן השמיים. שוב, זאת אמונה בסיסית ביהדות. ומה זה אומר תורה מן השמיים? זה אומר באמת שכל התרבויות הם פרי יצירה אנושית. ולכן הן מתחלפות, ולכן הן משתנות. בדרך אגב, אנשים אומרים לי, מה אתה כותב פלטינה ופלסטלינה? אתה מזלזל באנושות. אתה אומר שהאנושות היא פלסטלינה. אתה אומר לאנשים, חבר'ה, זה לא רציני, הכל פה פלסטלינה. ואני אומר, אני לא מזלזל באנושות.
זה גוש שיש שאפשר לעצב אותו.
אני אומר, אני לא מזלזל באנושות. קודם כל, הפוסט-מודרניזם אומר את זה. הפוסט-מודרניזם אומר, האדם הוא פלסטלינה. אז קודם כל, אני מצטט אותו, כי אני עובד כרגע על הפלטפורמה הפוסט-מודרנית. אבל אני אומר, אני לא מזלזל באנושות. זה טבעו של אדם. אדם יוצר דברים. יבוא אדם במקום אחר, ייצור דברים אחרים, תבוא תקופה אחרת, ייצור דברים אחרים.
וזה מה שהראיות מוכיחות. זאת אומרת, נכון. אם הראיות מראות את הדבר הזה, אז מי אנחנו שמתנגן?
אז הפוסט-מודרניזם שם לנו את זה מאוד חזק, כן? הפוסט-מודרניזם צועק המלך עירום, חשבתם שיש ערכים מוחלטים, סורי, זה לא המצב, ואני אומר, אני מסכים, אני חושב שזה אמפירית, זה מוכח. אלא מה? גם מוכח אמפירית שהיהדות היא פלטינה, בגלל שאתה רואה בבסיס שלה את כל מה שהסברנו קודם. ולכן בא מהר"ל ואומר, יש לנו כאן תורה מן השמיים. כלומר, למה היהדות בבסיס שלה לא השתנתה? בגלל שהיא לא תוצר של בני אדם. בגלל שהיא ירדה מהשמיים, אם אני אלך למושגים קבליים, כן? בעל התניה, בדוקטורט שלי אני כותב על זה, הוא מדבר על זה שיש, התרבויות הם נוצרו בתוך העולם, כלומר, בתוך מה שנקרא, הממלא כל עלמין, המוצג הקבלי ממלא כל עלמין, כל מה שיש בתוך העולם. התורה היא מגיעה מבחינת סובב כל עלמין, כלומר היא מגיעה מאיזושהי ספירה שהיא בכלל מחוץ למציאות הסופית שלנו. וזה ברור שכשאתה לוקח משהו מספירה על אנושית, או טרנסנדנטית, ואתה מכניס אותה לתוך המציאות שלנו, וזה המושג של תורה מן השמיים, אז הדבר הזה לא ישתנה, כי הוא לא נוצר בידי האדם, כדי שבני האדם ישנו אותו. עכשיו שוב, ברור שהיו מיליון זרמים וכתות ופרשו מהיהדות, אני לא אומר שדברים לא השתנו, אני אומר, הבסיס של מי שכן שמר אותו, התקיים, כן? זאת אומרת, אל תגיד לי, יש אנשים שהתבוללו, ואנשים שהתנצרו, והנצרות פרשה מהיהדות, והקראות.
כי בכל תרבות, היו אנשים שפרשו, והיו אנשים שהגרו, והיו אנשים שהמירו את דתם.
נכון, אבל אני אומר, זה שהייתה קבוצה גדולה מאוד, ומשפיעה מאוד על האנושות, יש לי כאן פרק שמראה את ההשפעה הבלתי נתפסת של העם היהודי על האנושות. זה שהייתה קבוצה כזאת, גדולה, מובחנת, משמעותית, ידועה בכל העולם, שהיא כן המשיכה עם ההארדקור הזה שניתן מן השמיים, זה מדגים בדיוק את מה שהמהר"ל אומר. ולכן אני חושב שיש לנו כאן איזשהו מענה לפוסט-מודרניזם, שהוא בא ואומר, רבותיי, יש תורה מן השמיים. ואמפירית רואים שכשהכל מסביב פלסטלינה, ואני לא אומר את זה כמילת גנאי, אני אומר זה המצב. זה כמו שתגיד לי, למה בוקר אחד קמת על צד ימין ובוקר שני על צד שמאל? מה אני אגיד לך? אדוני, זה טבע האדם, יום אסל, יום בסל. כלומר, הפוסט-מודרניזם פשוט אומר את זה במקרו, הוא אומר, התרבויות הם דבר משתנה, ובסדר, זה ככה. אין מה לזלזל בזה, אין מה לגחך על זה, אין מה לצחוק על זה. זה המצב. אבל אני אומר, יש תורה שאתה רואה שהיא לא משתנה בבסיס שלה. ולכן זה אומר שיש לנו איזשהו, אני מביא כאן בסוף את הסיפור על הברון מינכאוזן, כן, אותה דמות אגדית, שהוא הולך ושוקע בתוך
הביצה. ורוצה למשוך את עצמו.
כן, ורוצה להוציא את עצמו.
החולצה של עצמו עם היד שלו.
כן, אז כמובן, כשאתה מתחיל לשקוע בתוך ביצה תובענית, מה הדבר הראשון שאתה מנסה לעשות? אתה מנסה למצוא איזשהו שורש, איזשהו ענף, איזשהו סלע להתעלות עליו, כדי לא להמשיך לטבוע בתוך הביצה. אבל הוא לא מוצא שום דבר כזה. אין שם איזה ענף שהוא יכול לתפוס בו, או איזשהו סלע שיכול, והוא ממשיך לשקוע ולשקוע. אז מה הוא עושה? אז בסיפור, הוא תופס בחולצה שלו, הוא תופס בשערות שלו, ומושך את עצמו החוצה. כולנו מבינים שאולי בשבילו זה עבד, כן? יש הרבה אגדות מצחיקות עליו, אבל זה לא עובד. אתה לא יכול לשקוע בתוך ביצה ולמשוך את עצמך בציציות ראשך החוצה. אתה צריך נקודת משען חיצונית. אתה צריך חבל שמשלשלים אליך מחוץ למערכת, וזאת התורה שניתנה מסיני, היא באמת החבל שהקדוש ברוך הוא, כן? כי חבל השם עמו, היא החבל שהקדוש ברוך הוא שלשל אלינו, שאנחנו מסוגלים להחזיק בו, ובאמת להישאר בתוך איזושהי ספרה מוחלטת, ובצורה כזאת, להבין, אנחנו חיים בתוך עולם פוסט מודרני, הדברים משתנים, אבל התורה בבסיס שלה היא אמת, ולכן אני חושב שזה בעצם סוג הפתרון שאני מציע פה לסיפור הזה.
אני מאוד אוהב את הספרים בסגנון הזה, שכתבת, של ניסיונות להתמודד עם הפוסט מודרניזם, יש ניסיונות שאני יותר אוהב, יש ניסיונות שאני פחות אוהב, אבל באופן כללי, הספרים שעוסקים באיזשהו דיבייט בין שני סוגים של רעיונות, גם אם הם לפעמים ספרים שבאים ועושים איזשהו ניסיון לאשש את העמדה שהם באים איתם מהבית, או משהו בסגנון הזה, זה ספרים שאני מאוד אוהב, כי הם מאוד מגרים את הראש לחשוב, והם לא מציגים רק דעה אחת, הם בעצם גם מחויבים להציג את הדעה השנייה, וכמו שבטח המאזינים שמו לב, בחלק הראשון של השיחה הזאת, באמת השתכננו בפוסט-מודרניזם, במה שיש לו לומר. זה לא היה בצחוק, ה-20 דקות הראשונות, ויש שם הרבה טענות מאוד חזקות, וצריך להכיר אותם היטב, על מנת להשיב להם, כשם שצריך להכיר את היהדות היטב, לפני שאתה בא לבקר אותה, או לפני שאתה בא לתקן ולשנות אותה, כמו שיש אנשים רבים שרוצים לעשות לה היום.
אני אגיד לך דבר מצחיק. נתתי למישהו מאוד חכם, יש לו דוקטורט במחשבים, בטכניון, מישהו שאני מאוד מחזיק ממנו, לקרוא את הספר. לפני שהוא יצא, ככה, נתתי אותו לכמה אנשים לחוות דעה. ואז הוא אמר לי, תקשיב, אני הרבה שנים לא הצלחתי להבין מה זה פוסט-מודרניזם. זה היה משהו כזה מעורפל, אני אדם ריאלי, לא הצלחתי להבין את הפילוסופיה. וכשקראתי את הספר שלך, הבנתי פעם ראשונה מה זה פוסט-מודרניזם, ותקשיב, זה מה זה שכנע אותי. אז אמרתי לעצמי, כשאתה מתעמת באמת עם איזושהי תפיסת עולם, ואתה מציג אותה, כך בחשבון שאולי בסוף אנשים יקנו את התפיסת עולם ההיא, כי היא כל כך משכנעת, ואני מסכים איתך שבאמת הפוסט-מודרניזם, כמו שאני אמרתי גם קודם, אני חושב שבהרבה נקודות הוא מאוד מאוד משכנע, והוא אמפירית מראה את הדברים בצורה משכנעת. אני חושב שמה שחשוב כאן במתודה של הספר, ואולי זה גם אחד הדברים שאהבת, אני כותב בהקדמה שאני לא משתמש הרבה, בחלק מהדיונים, לא משתמש הרבה במקורות היהדות. כי דברים שמאמינים כתבו על עצמם, הם תמיד חשודים בדעה קדומה. כן, אני מסנגר על מה שאני עושה. אז מה החידוש בזה?
אבל אם היטלר כתב...
אבל אם... לא צריך להגיע עד היטלר, נכון? היטלר גם, אבל לא צריך להגיע עד אליו. אני מביא כאן, קודם קראתי את אבא אבן, או אני מביא כאן שורה מאוד מאוד ארוכה של חוקרים, בכל מיני תחומים, שהם לא שומרי מצוות, חלקם הגדול גם לא יהודים, שפשוט הסתכלו בצורה, שוב, המילה אובייקטיבי היום קשה להגיד אותה, אבל בצורה לפחות לא מגויסת, כן? זה לא אנשים שהם מאמינים והם דתיים, ועכשיו הם צריכים להצדיק את האורח חיים שלהם.
אבל גם לא יחצנים, לא נשלחו על ידי איזשהו חברה לבוא ולשתול כתבות בעיתונים. כמו שהיום רוב העיתונים מורכבים מהכתבות מהסוג הזה.
כן, זאת אומרת, אנשים שבאו והסתכלו על ההיסטוריה, ויש פה היסטוריונים, ויש פה סוציולוגים, ויש פה חוקרים בכל מיני תחומים שונים ומשונים, שהסתכלו על התופעה היהודית, ראו את החריגות שלה, כן, למשל, כן, השפה העברית למשל, היא השפה היחידה מהעת העתיקה שהיום מדברים אותה. עכשיו, אתה אומר, מה זאת אומרת? היו אלפי שפות במהלך ההיסטוריה, כן? ומסתבר שהעברית אותה שפה היחידה ששרדה עד העת החדשה. עכשיו, זה דבר שאומר אותו חוקר שהוא בכלל לא קשור ליהדות, והוא פשוט מסתכל על המציאות ואומר, רבותיי, זאת השפה היחידה. או שאתה אומר למשל שהעם היהודי, אני מביא את בן ציון נתניהו, שהוא כותב שהעם היהודי זה העם היחיד שצריך לשמר את הלאומיות שלו, דרך אגב, יש פה כמה פרקים על לאומיות שבכלל לא הספקנו להגיע אליהם, אבל גם הסיפור של הלאומיות היהודית הוא נוכח פה בעיקר בפרקים האחרונים של הספר. זה העם היחיד שצריך לשמר את הלאומיות שלו, למרות שהוא לא היה על הטריטוריה שלו. בן ציון נתניהו אומר את זה, אומרים את זה הרבה הרבה מאוד אנשים. אז אתה אומר, אוקיי, יש פה איזה פנומן ייחודי בהיסטוריה. ולכן אני אומר, סופו של דבר, הפלטינה הזאת היא דבר שאני מתאר אותו לא מנקודת המבט של מי שבהכרח מאמין בזה, אלא כמה שיותר נקודות מבט חיצוניות על הדברים, ולכן אני חושב שיש פה באמת איזשהו מהלך, שהוא מהלך שהוא סוג של מהלך אוניברסלי, כמה שניתן לעשות אותו, והוא מאוד לא מתבסס אך ורק על, על המקורות היהודיים הפנימיים.
אני חושב שגם מי שלא יקרא את הספר הזה כספר אפולוגטי, כמו שיש לו כאן נטיות כאלה לבוא ולהגן על היהדות בפני הפוסט-מודרנה ולנצח אותה, אלא רק יקרא את המקורות היהודיים או את המקורות הפוסט-מודרניים, ירוויח הרבה פשוט מהקדמות טובות, שזה תמיד דבר שחסר.
כן, אז אני חושב שקודם כל יש פה באמת הצגה, טוב, הנחתום לא יכול להעיד על יסתו, קודם אמרתי שאני לא רוצה שיהודים יסנגרו על ה... כן, שמאמינים יסנגרו על עצמם. אבל אני חושב ש... לפחות לפי מה ששמעתי באנשים שקראו, יש כאן באמת, קודם כל, הצגה טובה של פוסט-מודרניזם, עם כמה אימפליקציות של הפוסט-מודרניזם, שאנשים לא תמיד מודעים אליהם, כמו שמה שדיברנו בהתחלה, על העוצמות של ההבניה החברתית, על העובדה שאם כל אחד מאיתנו היה גדל במקום אחר, היינו אנשים אחרים, ואלה כל מיני משמעויות של הפוסט-מודרניזם, שלא תמיד אנשים, כלומר, זה סוג של מבוא טוב לפוסט-מודרניזם, ומצד שני, באמת היהדות מוצגת כאן מאיזושהי פרספקטיבה, אני אגיד לך, תמיר, יש המון ספרים שנכתבים ומציגים את ההגות של היהדות, וחסידות, והלכה, המון ספרים שמדברים על כל מיני היבטים של היהדות. אני לא מכיר ספר כזה שמציג את היהדות מפרספקטיבה היסטורית. כלומר, הוא איכשהו קורך לך תיאולוגיה והיסטוריה ביחד. ולכן, אני חושב שבאמת אפשר לקרוא את החלק הראשון של הספר, שבאמת מסביר מה זה יהדות, ממש כסוג של
איזשהו... ספר בפני עצמו.
כן, כפשוט איזשהו חיבור, שאומר בוא ננסה רגע להסתכל על היהדות, בקודת מבט היסטורית, ולראות את הייחודיות שלה, את המאפיינים המיוחדים שלה, ולכן אני חושב שבאמת יש פה גם הקדמה טובה למה זה יהדות, וגם סוג של הצגה טובה של מה זה פוסט-מודרניזם, לגבי הפתרון של המפגש ביניהם, זה כבר באמת... יקרא השופט, יקרא הקורא וישפוט.
כן, האמת היא, הספר מאוד מתחבר לי לשלושה הוגים או היסטוריונים, תקראו להם איך שתרצו, אחד זה יחזקאל קויפמן שכתב שני אפוסים מאוד מאוד ארוכים, אחד זה תולדות האמונה היהודית שבה הוא באמת נותן מבוא היסטורי לאמונה של עם ישראל, והשני זה גולה ונחר שמדבר על הטבע של החיים של עם ישראל בגלות. התלמיד המודרני שלו זה הסלע אבלמן, שאותו עירחתי בפודקאסט לגבי הספר הדי חדש שהוא כתב, תולדות היהודים, היסטוריה ישראלית, כל ההיסטוריה היהודית מאברהם אבינו ועד בן גוריון. והשלישית זאת רות וייס מאוניברסיטת הרווארד, שהיא חוקרת של תחום היידיש, ושהיא כתבה ספר קצר ומבוא מעולה גם על ההיסטוריה היהודית וגם על האמונה היהודית, וגם כחוקרת של שפות. היא כתבה גם קצת על איך העברית התפתחה ודברים בסגנון הזה, בספרה באמת מעולה פרדוקס הפוליטיקה היהודית. אז כל הספרים האלה כמובן מאוד מאוד מומלצים, ובדימה אופטימית זו רציתי ממש להודות לך על השיחה המרתקת, ותמשיך לכתוב.
תודה רבה, תודה רבה תמיר, ותמשיך אתה לייצר לנו פודקאסטים מאלפים, שבאמת מאפשרים לציבור הרחב, להיחשף לכל כך הרבה ספרים חשובים, לכל כך הרבה תפיסות עולם חשובות, שבאמת אין מספיק פלטפורמות שמדבררות אותם, והן אפילו מאפשרות לאנשים רק להכיר אותם ולדעת אותם, זה מאוד מאוד חשוב. תודה.
בכיף.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.